כאן אביטל הוכשטיין ממכון הדר. פרשת נשא, תשע"ז. מה מאגד את בני ישראל? בין משפחה להכללת האחר. במדבר פרק ה' עוסק בחובות אשם של חוטאים. הפנייה היא, דבר לבני ישראל, איש או אישה כי יעשו מכל חטאות האדם, ואשמה הנפש ההיא. לכאורה פנייה שוויונית ומכלילה לכל אדם באשר הוא גוזל או חוטא. בדיון במקרא שלפנינו, מתמקדים הפסוקים בבירור סוגיית הגזל בהקשר פנים קהילתי, פנים ישראלי. ומוקד עניינו של החוק בפסוקים וכן במדרשים שלהלן, הוא הגדרת זהותם של מי שנפגעו, של הנגזלים. מתוך עיסוק זה, עולות גם שאלות בנוגע לקווים העדינים המפרידים בין מי שמוצאים עצמם בתוך גדרי החוק או מחוץ עליהם. חובות האשם המתוארים כוללים קורבן שלמים, החזר חובות ותשלומי פיצוי לנפגעים. והשיב את אשמו בראשו וחמישיתו יוסף עליו ונתן לאשר אשם לו, מלבד אל הכיפורים אשר יחפר בו עליו. אחרי הצבת הדין הבסיסי, נידון בפסוקים מקרה בו האדם הנפגע איננו בנמצא. מקרה בו הנגזל איננו, והוא גם חסר יורשים. ונתן לאשר אשם לו, ואם אין לאיש גואל להשיב האשם אליו, האשם המושב להשם לכהן. אם כן, הפסוק מלמד כי הכהן מתפקד כיורשו החוקי של אדם שאין לו יורש. שאין לו קרובי משפחה. זהו דין שמציע ראייה חברתית רחבה, גם של מי שהם אולי החלשים ביותר בחברה, ובוודאי המבודדים ביותר בה. משמעות החוק היא שכאשר אני חלק מקהילת בני ישראל, פגיעה בי איננה דבר ניטרלי או שקוף, וגם איננה עניין שתלוי רק בי, בעוצמתי ובכוחי לטפל בה. זהו עניין בעל השלכות שאינן תלויות בנסיבות הייחודיות שלי כנפגעת. גם אם אני עצמי אינני בנמצא, ואפילו אם מי שאמונים על גאולתי אינם בנמצא, הרי שישנו מנגנון חברתי הדואג לכך שמעשה של פגיעה בי לא יעבור ללא תגובה או מענה. על דין זה נשאלות במדרש שתי שאלות החוזרות על עצמן בצורות שונות ובגרסאות שונות. ראשית, מי הוא אותו אדם שאין לו גואל? מהי זהותו? מהי מאפייניו? שנית, האם נשים נכללות בדינם המיוחד של הנגזלים חסרי הגואלים? וכך אומר המדרש, ואם אין לאיש גואל, רבי ישמעאל אומר, וכי יש לך אדם בישראל שאין לו גואל? ומה תלמוד לומר ואם אין לאיש גואל? בא הכתוב ולימד על הגוזל את הגר ונשבע לו ומת שישלם קרן וחומש לכהנים ואשם למזבח. רבי נתן אומר ואם אין לאיש גואל אין לי אלא איש אישה מניין? תלמוד לומר להשיב האשם אליו. ראשית מבורר במדרש מי יכול להיות אדם כה מבודד עד שאין לו כלל יורש חוקי, גואל בלשון הפסוק. הנחת יסוד ראשונית אותה מציג רבי ישמעאל כסברה רווחת לפני שיספק את קריאתו שלו, היא ההנחה שאין אדם בישראל שאין לו גואל. כלומר ההנחה שכל ישראל למשפחה, כך שלא תיתכן מציאות בה לאדם אין קרוב שאין. שיכול לתפקד כגואלו. הנחה זו משקפת תפיסה המגולמת גם בכינוי בני ישראל, והיא שהקיבוץ הזה הוא בעצם קיבוץ משפחתי. כולם בני אדם אחד. קיבוץ משפחתי משמעו אוסף אנשים הקשורים יחד בהיסטוריה משותפת, בקשרי דם, צאצאיו של אדם אחד, ראשוני ומשותף. תודעת אב אחד מייצרת תפיסה של שוויון, ועם זאת נותנת פחות מקום לייחודיותו של כל אחד בחבריה, ופחות מקום למגוון והכלה בין חבריה. ואולם במסגרת ניסיונו של המדרש לאתר מיהו אותו אדם מישראל העלול להיגזל מבלי שיהיו לו קרובי משפחה, נדחה הקול הזה במדרש בצורה חד משמעית. תחתיו מוצעת הגדרה חדשה לקיבוץ ישראל, הגדרה שאיננה פרי קשרי משפחה, אשר משאירה מקום לאדם שהוא חסר משפחה לחלוטין להתקיים בתוכה. וכך אומר המדרש, ומה תלמוד לומר ואם אין לאיש גואל, בא הכתוב ולימד על הגוזל את הגר. אם כן, רבי ישמעאל במדרש טוען כי גרים הם שמהווים דוגמה מובהקת לאפשרות קיומה של מציאות שבה אין גואל. הפסוק, הדין הנידון, באים על מנת לרבות גרים וללמד כי מי שאין להם משפחה מוצאים את מקומם תחת עינו הפקוחה של החוק. ואם הם נגזלים, הרי שהכהן והמקדש מתפקדים כגואלים שלהם. כלומר, המקדש מתפקד כיורש של חסרי היורשים שבחברה. כך לפי המדרשים, החטיבה הפסוקית כולה מתמקדת למעשה במקרה של גזל הגר. יתרה מזאת, המדרשים לא רק פותרים את החידה ומציבים דמות שעונה על התנאים המוצבים בפסוק, אלא בד בבד גם דוחים את התפיסה שישראל הם משפחה, ולמעשה מציעים עוגן מאחד אחר לקיבוץ ששמו בני ישראל. שכן זהו קיבוץ אשר לא בהכרח נולדים אל תוכו, אלא שגם ניתן לבחור להשתייך אליו. ישנה שאלה נוספת העולה במספר מדרשים על אודות חלותו של הדין על נשים גרות. רבי נתן אומר, ואם אין לאיש גואל, אין לי אלא איש, אישה מניין, תלמוד לומר, להשיב האשם אליו. רבי נתן בדבריו המוצגים במדרש, מתבסס על הנחתו של רבי ישמעאל, שפסוקים אלה עוסקים בגזל הגר, ומציע על בסיס המילה איש שבפסוק, שבמקרה שלא ניתן להחזיר לגיורת שגזל ממנה את הגזלה, הרי שהחיוב לא עובר לכהן, בנוסף לחיוב קורבן אשם למזבח. שאלתו של רבי נתן מציירת לפנינו מצב, לפיו מבחינה חברתית וחוקית, הגר הופך חלק מקהילת ישראל, בה המקדש משמש כיורש הלגיטימי של חסרי היורשים. ואילו הגיורת נשארת אישה בודדה שאינה נקלטת במערכת החברתית מקדשית. הדרשן דוחה את ההדרה ומכליל את הגיורת במערכת החברתית באמצעות ביטוי קצר מהפסוק עצמו. להשיב האשם אליו. ניתן לייחס את הלימוד, את ההכללה, לשלושה מרכיבים לשוניים שונים בפסוק. אחד, שם העצם, האשם. כך מדרש זה בעצם קובע כי יש להשיב כל דבר שבגינו מתחייבים בקורבן אשם, ללא תלות בזהות המגדרית או כל זהות אחרת של בעליו. שתיים, מילת היחס אליו היא ביטוי בעל אופי הדדי. המשמש גם הוא להכללה בלי הבחנה מגדרית. 3. הפועל להשיב קובע כי על כל גוזל להשיב את הגזלה והנגזר ממנה מבלי הבחנה בסהותו של הנגזל. אותה הלכה לאותו הפסוק, אך מדרש שונה מעט, מצינו בספרי זוטה לבמדבר. ואם אין לאיש גואל, אין לי אלא איש. מניין את מרבה אישה? תלמוד לומר, ואם אין לאיש גואל. גם כאן מוצגת הנחת יסוד מדירה, אין לי אלא איש, אשר מתבססת על המילה איש בפסוק. אולם גם פה ההדרה נדחית על בסיס מילים מאותו הפסוק, הפעם ואם אין לאיש גואל. כיוון שהמילה איש מדירה, הרי שנותרו לנו המילים אין גואל, ללמוד מהם את הכללתם של כל מי שאינם איש, אך הם חסרי גואלים. אותה שאלה נשאלת שוב בתלמוד הבבלי. באי רבינה. גזל הגיורת מהו? איש אמר רחמנה ולא אישה? או דילמה אורחי דקראו? גם כאן נשמעת אותה הנחה מדירה, הפעם בפי האמורה רבינה. הדרה המבוססת על המילה איש. אך בד בבד עולה הצעה עקרונית מכלילה להבנת דברי התורה. אורחי דקראו. דרכו של מקרא היא. כלומר, הדרשן תוהה שמה במקרא מקובל לומר איש ולהתכוון גם לאישה, כלומר שהמילה איש לכתחילה כלל אינה מדירה נשים. חוק זה, פסוקים אלו ומדרשים אלו, מכלילים מכמה בחינות. הם דואגים לגרים ולגרים גלמודים, והם מכלילים נשים תחת עין החוק. ישנן שתי דרכים להבין חוק זה. בהלכה זו המקדש והכהן הם הנהנים העיקריים מן ההכללה בפועל. החובות וההחזרים של הגיורת חסרת המשפחה מגיעים מבעלי החוב לקופתו של הכהן. זו הלכה בעלת עניין כלכלי לטובת המקדש וכהניו. אולם בד בבד ההכללה נושאת בחובה מסר חברתי שיש לו מקום רב בעיקר בעידן הבתר מקדשי שבו מתקיימים הדיונים שלפנינו. באמצעות החוק נחשבת הגיורת לחלק מן הציבוריות היהודית. אמנם כיוון שמדובר במתרחש לאחר מותה הערירי, השתייכותה רעיונית בלבד, אולם גם מעבר לגיורת הנידונה עצמה, משמש חוק זה כאמצעי חינוכי, חברתי, דתי, ליחסי קהילה, גיורת. ניתן לסכם ולומר שדרך עיניהם הקוראות של חכמים, מתייצבים המקדש והכהנים לצידן של הגיורות. לא נוכל לקבוע אם מציאות המקדש היא המניע העיקרי של ההלכה, או שמא מציאותם החברתית של חכמים, בה הם מנכסים את הוויית המקדש על מנת לעצב את עולמם החברתי דתי. כך או כך, לפנינו אולי תשובה אחת אפשרית לשאלת זהותו של המקבץ ישראל. קבוצת אנשים אשר אינם מאוגדים כמשפחה, אולם הם מאוגדים כקיבוץ מכליל, קיבוץ הדואג לחלשים שבתוכו, לפגיעים ביותר. שבת שלום.